טוב, שלום לכולם. אנחנו בעיצומה של ההיכרות עם יואב בן צוריה. ראינו אותו בתקופות שונות, ראינו אותו בעמדה של מי שנמצא עם דוד החל מתחילת המלכות. לפני כן לא נזכר, אבל מרגע שדוד מלך הוא נותן לו יד והולך יחד איתו בנאמנות רבה. וכן, התיאור הוא דוד הוא מלך והוא שר הצבא שלו והוא המספר שניים. ואנחנו קצת ראינו את התכונות, ראינו אותו מול אבנר וזיהינו איך אבנר בעצם לא תופס את המושג ממלכה והוא הרבה הרבה יותר פוליטיקאי, ואיך יואב הוא ישר, חד, בהיר, איזושהי נקיות שיש לבני צוריה. לא מוכנים לקבל אמות מידה לא נכונות, לא ראויות, לא מוסריות. אני לא זוכר כמה דיברנו על שלושתם, על אבנר שרודף, על שלושתם במלחמה. יש פרשייה שקצת, בואו נראה אותה בקצרה. כאשר יש לא, אני חושב שדיברנו על ישרקו נערים לפנינו, דיברנו על זה שאבנר מוביל את כל המהלכים של המלחמה. כן, יש שם עוד ניואנסים דקים עם אסאל, אסאל שחד ולא מוכן לקבל את המשוואה הזאת. ישחקו הנערים לפנינו זה משוואה נוראה. הנערים ישפך דמם, בלשון חז"ל עשה דמם של הנערים הפקר, והקודקודים יישארו בחיים. איך עשה את פני יואב אחיך? אתה מסבך אותנו. קח לך נער, תיקח לך חליצה שלי, תהרוג מישהו פה. מישהו, אבל לא לפגוע למעלה, לא לפגוע בקודקודים. ועשאל לא מוכן לשחק את המשחק. יש פה איזה יושר, יש פה איזה מוסריות חדה בדבר הזה. ואפשר לראות את זה בעוד כמה סיטואציות ביניהם. ויואב ממש יש לו פנים רעות על אבנר, רואה בו בוגד, רואה בו מישהו שאי אפשר לסמוך עליו. טוב, אפשר עוד הרבה לדבר, אבל בואו נמשיך בנקודה שבה אנחנו, במקומות שדיברנו עליהם בפעם האחרונה, ונעיר כמה נקודות. אז אנחנו דיברנו על התקופה שדוד מושיט יד, הושטת יד ראשונה שלו אל בני עמון, ומי שאמור לשלם את המחיר, מי שמשלם את המחיר על זה, זה יואב. יואב יוצא לצבא, יוצא לאיזושהי מתקפה על שני צבאות בלי לקבל מודיעין ובלי לשלוח מספיק חיילים, ונקלע לצרה גדולה, ויחד עם זה הוא נאמן לדוד. הנאמנות הוא שב ירושלים. לשוב ירושלים זה לא, זה מילים חזקות. ירושלים זה המקום המחבר, זה לא שב הביתה, שב לממלכה. גם זה, כל דבר יש לו את הפרשנות שלו. הוא שב לירושלים, הייתי אומר ירושלים מתהרת את הדבר. יכול להיות שאילולי ירושלים הוא לא היה שב כל כך בצורה טובה, אבל הוא שב בצורה טובה. זה פעם ראשונה. פעם שנייה זה הסיפור שהערכנו בו בפעם הקודמת. ראינו איך יואב מקבל פקודה נוראה מדוד לשים בקדמת המלחמה, מקום של סכנה, לשים את אחד מגיבוריו של דוד, את אוריה החיתי, ושבתם אחריו וניקה ומת. אוי אוי אוי, אנחנו ראינו איך יואב מילאה את החלק הראשון ולא נצרח לחלק השני. ובפעם האחרונה קראנו את כל המילים האלה של השליח, ואני ניסיתי לראות יחד איתכם איך בעצם יש פה דרמה, והדרמה הזאת משקעת בתוך הסיפור. ואני רוצה להגיד משהו, סליחה, רוצה להגיד איזושהי נקודה חשובה. אנחנו קוראים שורה ארוכה של פסוקים שמדברים, תגיד לשליח ככה, השליח תגיד ככה, והשליח אומר. אנחנו רגילים לקרוא את הפסוקים האלה ולעבור הלאה, נכון? כאילו, אין פה סיפור כל כך משמעותי. למה התקרבתם לחומה? בסדר, למה התקרבתם לחומה? ואנחנו בעצם כל השנה מנסים בקריאה הזאת לראות שאין פסוק שאומר אינפורמציה סתמית. לא זוכר אם אמרתי את זה פה, אבל אני אגיד את זה פה. אני באמת ובתמים חושב שכל פסוק בתורה שאתה קורא אותו ואתה לא מתרגש התרגשות גדולה מהקריאה שלו, סימן שאתה לא הבנת. אם היית מבין, היית מתרגש, היית רוקד והיית שמח. כי פסוק זה לא שפה של, זה לא שפה של אינפורמציה, מה שאמרת אמרת, מה שלא אמרת לא אמרת. לא, לא, זה שפת נבואה, ושפת הנבואה עוצרת בתוכה כל כך הרבה דברים. ואתה תשב ותדלה מן הכתוב, לדלות באיזושהי, הייתי אומר, שאלות ותשובות, חלוקת תפקידים מאוד חדה. אנחנו בעמדה של לשאול, והכתוב בעמדה של לענות. וצריך לחכות לפעמים, לא לענות במקומו. אתה עונה במקומו, אמרת את עצמך. אתה מקשיב, אתה מחכה, ואתה מחכה לפעמים הרבה זמן, הרבה הרבה זמן, עד שאתה מקבל תשובה. והתשובה נמצאת בכתוב, כי הכתוב הוא אינסוף. המילים הן מדויקות, והן כתובות ביותר ממימד אחד. אז הנה, גם פה אני חושב שהייתה איזושהי נקודה מאוד מעניינת, והנקודה המעניינת הזאת בעצם שמה את יואב במקום נקי עוד פעם. אמנם הוא מעמיד את דוד באיזושהי סיטואציה קשה, והיה כי ישאל והוא יגער, הוא יכעס. יש שם אבסורד, איך שאומרים, הוא יכעס. מה עשיתם? איך התקרבתם? גם עבדך אוריה בן אוריה חיתימת. מה הקשר? נכון? מה הקשר? אבל זה בדיוק שיח של לוחמים, ויואב פה מתייצב בעמדה שרומז לדוד, דוד, אני רואה פה זיוף, זה לא ברמה, זה לא מה שאנחנו רגילים, תסתכל איך אתה סוגר תחקיר, למה אתה לא כועס, למה אתה עוצר, בגלל אוריה, מה הקשר? אתה כמוני יודע שאוריה זה לא קשור. זה אמירה מה שאני אומר, זה אמירה שעולה אני חושב מסך כל ההתייחסות אל יואב גם בפסוקים, וגם אני אגיד לכם בחזל שגם רואים את, את הנקיות שלו, רואים אותה בכל מיני מדרשי חזל שמתארים אותה, ובעצם הוא רומז לו. מה שקרה זה שלדוד יש גיבוי, העם אוהב את דוד מאוד, והשליח לא, לא, לא נותן לה אינפורמציה לעבור, הוא כאילו אומר, מה זה הדבר? הוא שם לב שהם מוסרים דרכו איזשהו מסר, והמסר הזה הוא מסר מביך לדוד. מה זה גם מבדיחה? כאילו כל בן אדם ששומע את המשפט הזה אומר, למה עשיתם פשלה? זה בסדר, אוריה מת. אתם מבינים את הקשר? אף אדם לא יכול להבין את הקשר. והוא מבין שיש פה מישהו ששולח דברים קשים לדוד, הוא מבין שיש פה משהו לא, 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 לא תקין, לא בסדר, הערה, גערה, או איך, איך שלא נקרא לזה. זה לא, זה, יש פה משהו שהוא חורג מ... והוא מבליע את האינפורמציה, מספר את הכל, ודוד לא נטבע לסיטואציה המביכה. זאת אומרת, הוא לא היה בכעס בכלל, כי כבר אמרו לו בבת אחת את שני האינפורמציות. זאת אומרת, התקרבו אל החומה ומת אוריה, ואי אפשר לדעת מה, כאילו אין פה, לא בודדו את את הכעס, וממילא הוא לא הציף את מה שביקש יואב לעצמו. טוב, אז מה שאני רוצה להראות, יואב עדיין בעמדה הטובה עם דוד, מנסה לרמוז, לא מצליח, אבל עדיין, ובאיזושהי עמדה של נו נו נו, דוד, אני רואה את מה שהיה פה, ודוד, כמו שבעצם אולי היה צפוי בשלב הזה, אומר כזאת וכזאת אוכל אחר, לא קרה שום דבר, כאילו, הייתי אומר, מפייס את יואב בדבר הזה, אבל הפיוס, כפי שאמרנו, הוא לא הציף את הדברים. טוב, בואו נלך להמשך המלחמה. נקודה מספר 3 בסיפור של בני עמון. עכשיו אני רוצה לחדד. סיפור של בני עמון הוא סיפור שבו בעצם יש פה שינוי. עד היום המלך היה יוצא בראש הלוחמים. זו הפעם הראשונה שהמלך נשאר בבית. אנחנו אמרנו, המלך יושב בירושלים, גם במעשה דוד ובת שבע, הוא יושב בירושלים כי יש פה איזו עמדה חדשה, שהוא מנהיג המדינה, והצבא זה ערוץ, זה איזשהו, הייתי אומר, כן, יש פה איזו הפרדת רשויות, קוראים לזה היום, יש פה פיצול, אבל הדבר הזה הוא התקדמות, זה דבר שמאוחר יותר הוא עוד יותר יהיה ככה, ככל שהמציאות מתפתחת, כמו שאנחנו היום, אף אחד לא מעלה על דעתו שראש הממשלה הוא אחראי על הצבא, במובן הישיר. לפעמים בנקודות זמן מסוימות זה קורה, אבל זה תקלה, הוא צריך להתפנות לנהל את המדינה, הוא צריך להתפנות אפילו במובן של עם שאתה נלחם איתו, המלך לא אמור להיות במלחמה, המלך אמור להיות במדיניות, בהובלה, באסטרטגיה, ומי שנלחם הוא כרגע מקבל הוראות, המלך ראש הממשלה שותף, אבל הוא למעלה, והתנועה הזאת קיימת פה, וממנה אנחנו הולכים לסיפור הסיפור הבא. ואילכם, בואו תפתחו יחד איתי פרק י"ב פסוק חפה. יש לכם פרק י"ב וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה, וישלח יואב מלאכים אל דוד, ויאמר נלחמתי ברבה, גם לכדתי את עיר המים. שימו לב, זה אותה מלחמה, הוא נלחם ברבה, זה בני עמון, בני עמון זה המשך של אותו סיפור. ואתה אסוף את יתר העם, וחנה על העיר ולוכדה, פן אלכוד אני את העיר, ונקרא שמי עליה. אני שואל, מה זה? למה שיקרא שמי עליה? אז יש מי שאומר, כי אני נלחמתי. איזה מין סיבה פורמלית כזאת. אבל מה זאת אומרת, אתה נלחמת, אבל אתה שליח של המלך. אתה לא נלחמת בשם עצמך, ומה פתאום שיקרא השם בצורה כזאת? אני מזכיר לכולם, אז באמת יש פרשנים שלא לקחו את המתח הזה ולא התייחסו אליו בכלל, כמו אני קורא לדוגמה מצודו דוד, ונקרא שמי עליה לאמור יואב כבשה, וטוב בעיניי ששמך יקרא עליה, להיות לכבוד ולפאר. לקח את זה במובן החיובי ביותר. אבל זה לא פשוט. למה זה לא פשוט? אני שואל, מי כבש את ירושלים פיזית? יואב, ככה כתוב בדברי הימים. יואב כבש אותה. מישהו קורא לעיר ירושלים, עיר דוד, עיר דוד זה העיר שכבש אותה יואב. מישהו העלה בדעתו פעם להגיד שזה עיר יואב? אף אחד לא העלה בדעתו. למה? כי הוא שר צבא. שמה אולי עוד לפני כן, אבל עוד יותר כשהוא שר צבא. שמה. לא, הוא שר צבא. גם שם. אז הוא שר צבא, ובתור שר צבא הוא עשה את תפקידו, והמלך הוא הבעל הבית. מה כתוב פה? אז התשובה ברורה, יש פה עוד צעד במערכת היחסים בין המלך לבין שר הצבא, שהולך ומתדרדר. ולמה הוא הולך ומתדרדר? כי יש פה מלחמה שיואב נמצא תקופה ארוכה במערכה, ומה שקורה בבית זה תקלה מבחינתו, מעשה דוד ובת שבע, והפקודה הנוראה שהוא קיבל, וכזו וכזו תאכל החרב, שגם בעצם דוד כאילו נמצא באיזשהו מקום. ויש פה מחאה, פן, הוא אומר לו, תבוא אתה פן, יקרא שמי עליה. יש פה מחאה על, על, על הסיפור החדש. זאת אומרת, הסיפור החדש, ראינו שהוא בעצם, כן, מה הסיפור החדש? שהמלך נשאר בבית. אבל המלך נשאר בבית, לאן זה הוביל? יואב לא יודע את סיפור בת שבע. הוא לא אמור לדעת מה קרה שם בדיוק, אבל הוא יודע שיש פה משהו נורא, הוא יודע שקרה פה משהו קשה, הוא יודע שהוא קיבל פקודה שמעולם לא קיבל, וכנראה שגם לעולם לא יקבל. פקודה מדוד המלך לא פחות מאשר להרוג את אחד מגיבוריו בצורה קשה ביותר. את זה הוא כן יודע, ואז הוא אומר, אם אתה לא בא ונקרא שמי עליה, במילים אחרות, חזור לשטח. במילים אחרות, המצב שבו המלך נמצא במרומי ירושלים ואנחנו פה נמצאים במלחמה, זה לא, הוא גורר אחריו תקלה חמורה, ויואב מבקש לתקן אותה. שימו לב, הפעם השנייה לתקן בצורה עדינה, פה זה כבר יותר חזק, הוא עושה יותר השרירים, ונקרא שמי עליה. אני מודיע, זה הודעה, זה לא שם כאילו, ונקרא שמי עליה, אני אדאג לזה, במילים אחרות. יש פה איזה רמז למרד קטן, שבעצם עומד להתקדם, אם דוד אתה לא מגיע. תחת הכותרת הזאת, בעצם אנחנו רואים את דוד מגיב, בואו נראה את התגובה. ויאסוף דוד את כל העם. עכשיו, מה זה אסוף את יתר העם? יש פה איזה תיקון כזה. ויאסוף דוד את כל העם. יש פה כלל ישראל. יש פה, טוב. יש פה לאסוף את העם, תראו. אנחנו ראינו איך יש פה שני דברים. דוד מתרחק, ומערכת היחסים שלו עם 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 המון בעצם היא יצרה, יש בה ריכוך, כי הוא לא בעמדת הלוחם, נכון? אנחנו רואים ששני הדברים הולכים ביחד. זאת אומרת, עד עכשיו דוד לא היה בקו הקדמי, הוא שלח את יואב, והוא שלח אותו רך, והכל היה רך. עכשיו בעצם בואו של דוד זה בואו של כל העם, בואו של כל העם זה כל העם נגד בני המון. כל העם נגד בני המון. ויאסוף דוד את כל העם, זה נגמר תהליך השלום, אם אתם תקראו לזה בניסוח כזה. שברתם את הכלים, עכשיו אנחנו שוברים את הכלים. אני מגייס את כל העם, אני בא, זה שבירה של מה שהיה עד עכשיו, נכון? זה שבירה של הקונספציה החדשה. ויאסוף דוד וילך רבתה וילחם בה, וילכדה. עכשיו הוא, לא השליח שלו, הוא לא בעמדת המדינאי, הוא בעמדת הלוחם. יואב מזמן אותו באיום למקום הזה. אם אתה לא בא, נקרא שמי עליה. אין, אני לא מקבל את הדבר הזה, את המבנה הזה שדוד נשאר ברקע. ויקח, עכשיו תראו מה זה. ויקח את עטרת מלכם, מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב, ואבן יקרה אותי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר, זאת אומרת, יש פה דבר מעניין על המון. בזוהר יש פה פסקאות מאוד מעניינות שמראות שעטרת מלכם של בני עמון הוא הכתר של דוד, ודוד שם אותו על ראשו והוא מתאים, ולדורות היו בוחנים האם מישהו מתאים להיות מלך או לא, היו לוקחים את הכובע הזה, יש כמה פסקאות בזוהר, היו לוקחים את הכובע הזה של מלך בני עמון, אם היה מתאים אפילו ילד קטן מבית דוד, היו שמים על הראש היה מתאים, יודעים, זה בית דוד, מעניין, זה כמו להגיד במילים אחרות, דוד לקח ממואב תכונות, ועכשיו הוא לוקח מהמון, ומהמון הוא לוקח את הכתר, איך למלוך, יש איזה מידה שהוא לוקח אותה מהם, בכל אופן, וזה החלק הפנימי יותר, ואת העם אשר בא הוציא, וישם במגירה ובחריצי הברזל, ובמגזרות הברזל, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל הרי עמון, וישוב דוד וכל עם ירושלים. איך להבין את מה שעושה דוד? נחלקו פרשנים. יש פרשנים שמפרשים, אני אקרא לכם את הדברים. מה עשה דוד שם? אז הנה אני אביא דוגמאות. וישם במגירה, החלק גדול מהפרשנים. וישם במגירה ובחריצי ברזל. רוצה לומר ששם העם בזה, המשפט שיש בו אכזריות, מה שלא יעלם, והיה עושה רצונו, כדי שיראו ממנו אומות מלהילחם בישראל. והנה המגירה הוא כלי ברזל מלא פגימות, בהם הוא חותך מה שיחתוך, וחריצי ברזל שדשים בהם התבועה, אז הוא, ויש באלו דברים האכזריות יותר מההריגה בחרב. העביר אותם במלבן, העביר אותם באש התנור. בקיצור, היה שם דבר שלא יאומן. זה ככה רלבג ועוד פרשנים. אבל יש פרשנים אחרים. שורה של פרשנים אחרים. מי מהם, יש גם פרשנים מהם קדומים. ארי הכספי, הכוונה שהעביד אותם ויוצא אותם לעבודות. וגם דעת מקרא מפרש ככה בפשטות, שהוציא אותם, והוציא אותם לעבודות, זה כמו כמו אצל שלמה, כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפריזי, החיבי, היבוסי, אשר לא מבני ישראל המה. בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא יכלו ישראל להחרימם. ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ובני ישראל לא נתן למס עובד, והם מס עובד. מה זה מס עובד? עובדים. כאילו המס זה לא כסף, אלא בעבודה, כוח אדם, כוח אדם. ככה מסביר גם דעת מקרא, ואני רוצה להקריא לכם את הפסוקים ולשאול אתכם אם יש, איך אנחנו יכולים לדעת מה, איך לקרוא את הפסוקים. ואת העם אשר בא הוציא מן העיר, וישם במגרה, בחריצי ברזל ובמגזרות הברזל, זה כל מיני, זה כמו מפעלים, והעביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל הרי הגמון שהוציא אותם מהריהם ושם אותם במקומות שעובדים בהם, לא ששם אותם ושרף אותם בתוך התנורים כדי להרתיע את כולם מאיתנו, אלא עשה משהו אחר. מה אתם אומרים? מה?
זה לא שכתוב, זה לא פשט הפסוק.
לא פשט,
למה? עשתם אותם והעביר אותם
אז אתם אומרים הוא שרף אותם, עשה שם משרפות, הכניס את האנשים לתנורים, תנורים ממש כיפשו אותו, אתם אומרים העביר אותם במלבן, וכן יעשה לכל הרי המון וישוב דוד וכל העם ירושלים. אז אתם אומרים, בואו נראה את הלשון, אולי רשמתי. אז הוא אומר, ואת העם הוציא. מה זה הוציא לפי זה? מה זה קשור להוציא? לפי דבריכם, ואת העם אשר בא, ותהיה על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד, נכון? מה זה שלל העיר הוציא? הוציא ממנה ולקח אותו. רוקן את העיר משללה, נכון? אחרי זה, ואת העם אשר בה הוציא, אחד אחרי השני, את שלל העיר הוציא ואת העם אשר בה הוציא. מה זאת אומרת הוציא לפי זה? וישם במגרה, רוקן את העם מהעיר ושם אותו במגרה. מה המשמעות של רוקן? כאילו הרוקן הזה הוא קצת משונה, לא? שם הוא עומד לבד, אתה אומר הוצאת את השלל מהעיר, אין כסף. אבל פה זה לא הנקודה שהוצאת ואין, הוא שרף את כל האנשים, הרג אותם, זה הנושא. ההשוואה לכסף היא משונה קצת, כי הכסף זה ריקון של העיר, ופה זה פעולות מאוד מאוד קשות נגד עם, השמדת עם כזה, זה מין משהו מכונה הורגת. אז הביטוי, ההשוואה והשימוש באותה לשון אחד אחרי השני קצת משונה. אבל אתם צודקים שהלשון פה היא פתוחה. אתם לפחות תגיד, הלשון היא פתוחה. הלשון להוציא אותם מן העיר, ויישם אותם במגרה. האם ויישם אותם במגרה, ויישם במגרה לשרוף, או שמנסרים אותם, ובחריצי הבזל שדשים את בשרה, או ויישם אותם שם לעבודה. אחרי שהוציא אותם מן העיר, שם אותם שם לעבודה. אני לא חושב שהלשון פה היא מכריעה.
עוד שזה מחזיר לה...
האם יש לנו דרך כך? מה שברור זה שהמקרא לא אמר לשון חדה וברורה שמכריעה. יחד עם זה, אני רוצה להראות לכם איזשהו כלי שאני חושב שהוא כלי נכון. הכלי הוא הקשר. הקשר זה יכול להיות הקשר במובנים שונים. אני רוצה שנסתכל מה קורה. זאת אומרת, מה, בוא נשאל ככה. אנחנו דיברנו, אני חושב, בתחילת השנה, על הפער בין שאול לבין דוד. כל אשר יפנה ירשיע, שאול, ודוד, הפוך, כל מלחמה היא סיפור אחר לגמרי. והציר הוא ציר מוסרי, זוכרים? אצל שאול יש איזה ציר של הרתעה. תזהרו מאיתנו, כל אשר יפנה ירשיע, אנחנו צדיקים, אתם הרשעים. אצל דוד זה לא קיים, זה תנועה אחרת לגמרי. מאוד מדודה, מאוד מדויקת. במובן הזה יש פה שבירת כלים בקנה מידה שלא יש שואה, שכל מי שלמד את מלחמות דוד, ואני חושב שעסקנו בהם במשך כמה פגישות, אני צודק, או שלא, עסקנו בהם. יש פה חריגה נוראה, אבל החריגה היא מעבר להיבט הזה של דוד, שהוא חריגה. אנחנו רואים, אחרי המלחמה הזאת, יש ויהי כבוד דוד בפרק י"ז, ויהי כבוד דוד מחנימה ושובי בנחש מרבת בני עמון, נתן מחזיק אותו במרד אבשלום, נותן לו גיבוי ומחזיק אותו ותומך בו בדוד. אומרים שובי, אומרים חכמים, שובי בנחש זה חנון בנחש. ולמה נקרא שמו שובי? רבי אומר שישב את יצרו לשעה, חכמים אומרים שעה, שעשה תשובה ודאי. כך או כך, שובי עובר לצד של ישראל ותומך בדוד. אנחנו, זאת אומרת, לפי חכמים, בעצם שובי שתומך בו בשעת המרד זה חנון. נעמה המונית, דוד נושא אותה לאישה. וכן, שם אמו נעמה המונית. ומה שאני בעצם רוצה להגיד זה שגם בפשוטו של מקרא, שובי בן נחש מבני עמון זה לא משאיר לנו הרבה בחירה. בן נחש זה חנון, אז נגיד שזה אחיו, אבל אחיו תומך. ומה שרואים במילים אחרות, שנבנה אמון בין דוד לבינו, ובבוא העת ברגע קשה של דוד, אז חנון מושיט לו יד. והעובדה הזאת בעצם, עכשיו, העובדה הזאת היא בעצם מצטרפת פה לאיזושהי תמונה. מה שאני בא להגיד זה שההקשר שמהסיפור הזה צומח בסוף טוב, בעצם למיטב הבנתי מצביע שלא הלך עד שהפרשנות הזאת, שהיא לא, יש פה אימום, אני מסכים. האימום הזה בעצם כאילו מראה שהמקרא שם פה את שני הצדדים, ואני מדגיש, מצד אחד דוד בגישת המלחמה שלו מאוד מדויק, מצד שני אנחנו רואים שגם עם מואב עם הדדם בחבל, שתיים להמית ואחד לאחיות, יש דבר כזה אצל דוד. אבל פה בהקשר של הסיפור אנחנו רואים איזשהו תהליך שדוד בצורה מאוד מאוד ברורה מנסה כל הזמן לא לשבור את הכלים, ובתום הסיפור הזה מתחיל מרד אבשלום, לא הרבה אחרי, ואז אנחנו רואים איזה דמות מפתח מבני עמון, בנו של נחש, תומך הגדול בדוד. אם הוא תומך הגדול בדוד, לחשוב שדוד דש אותם במסרקות של ברזל ושרף אותם באש ועשה את כל הדברים האלה, למיטב הבנתי זה רחוק, זה קשה להגיד את הדבר הזה. והפירוש שבאמת יותר מסתבר זה לראות בדבר הזה, שם אותם לעבדים. זה באמת כתוב, הוא לא רק כתוב מס עובד, אלא יורדים לפרטים עבודות, אבל זה גם עבודות חרושת ברזל, עבודות של חרושת ברזל, הוא שם אותם, ובמקום שהם יהיו האדונים ששולטים, הם הופכים להיות הפועלים באיזושהי צורה, והמס עולה לישראל. הדבר הזה קיים כמו שאמרנו, ולעניות דעתי זה יותר פשוט מבחינת פשוטו של מקרא, כי הסיפור הזה של וכן עשה לערים אחרות, מה זה לערים אחרות? עכשיו כאילו איזה התנהלות של דוד ששובר, אם מישהו יראה לי, אני יכול בשמחה לקחת לבחון את הפסוקים יחד איתכם ולראות איך בעצם יש לדוד גישה מבחינת המלחמות, ובכולם אפשר לראות את המידתיות, את הדיוק, את המוסריות, מאוד מאוד רחב. ויש פה מקרה שחורג למיטב הבנתי לגמרי מכל הכללים, מכל ההקשרים, מכל הסיפורים, מכולם. והמקום הזה גם כמו שאמרנו, זה לא שדוד הלך לשם, יואב קרא אותו לסדר. ולכן אני אומר, יש פה מלחמה של דוד, לקח את עטרת מלכם, אפילו לא כתוב שהורג את המלך, ואפשר עוד לבחון. אני נותן לכם משימה להמשיך לחקור את הפסוקים, וכל מי שיהיה לו איזשהו דיוק לכאן או לכאן, אני אשמח לשמוע, אשמח להתייחס גם. בכל אופן, כך אני חושב. טוב, אז הנה שלושת הסיפורים פה מול בני עמון, ראינו את יואב, ואיך יואב, אם אני אסכם, בעצם יואב מחזיר את דוד אל הסדר. הוא אומר, דוד, הלכת רחוק מדי, חזור הביתה. הסיפור הבא, בפרק ט"ז, מרד אבשלום, דוד עוזב את ירושלים, ושמעי זורק, סוקל אותו באבנים. איפה זה הסיפור? מי רוצה להראות לנו מדויק? כן, תסתכלו פרק ט"ז. ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול ושמו שמעי בן גרה, יצא ומקלל, ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. כל הגוורדיה החשובה נמצאת שם, כל השרים והעבדים. וכה אמר שמעי בקללו, צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בנך, והנה ברעתך כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה, שימו לב, בן צרויה מתעוררים פה, כל כך מתבקר.
יואב היה לפני זה בכל
היד קוליזי. מה זה?
יואב נמצא פה הרבה בפרקיזי.
נכון, למה הוא לא נמצא פה?
למה הרב גם לא
מה, אתה מדבר עכשיו עם המסע בן יתר?
לא, האישה הצבועית וכל ה...
נכון. טוב, האמת שאפשר ל... זה סקירה, נכון, אתה צודק. האישה התקועית זה סיפור, אני אגיד בכמה מילים. האישה התקועית זה סיפור לא יאמן. זה סיפור שבעצם בעצם יש פה גואל, יש פה גאולת דם, יש פה רץ הריגה, ובואו נקרא אותו בפנים בכמה מילים וננסה להבין מה מניע את יואב פה בסיפור. האישה התקועית, ואיזה פרק זה?
דלת.
האמת שנכון, בטח, אני דילגתי פה על כמה סיפורים. כן, מגיעה אישה התקועית אל המלך, ויאמר לה, אבל אישה, כן, ויאמר על המלך, מה לך? אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה ואין מציל מביניהם. ויקוע אחד את האחד ויקם, וימת אותו. אחד הרג את השני. שני הבנים. מת הבעל, אלמנה. והנה קמה כל המשפחה לשפחתך, והם אמרו, תני את מכה אביו. ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש. אוי אוי אוי. וחיבו את גחלתי. אשר נשארה לבלתי סום לאישי שם ושארית על פני האדמה. זאת אומרת, לאישה יש שני בנים, היא אלמנה, אין המשכיות, עכשיו נשאר בן אחד, מה לעשות? אז נכון, השני, הוא הרג אותו, יש דין של גואל אדם. אז כל המשפחה רוצה להרוג, ומה יהיה? לא יישאר, לא יהיה המשכיות. איזה דבר משוקע פה בתוך הסיפור הזה? מה אתם רואים פה? על פניו, הסיפור הזה בעצם הוא לא פשוט. כל מי שקורא את ספר במדבר, את פרשת גואל אדם, רואה לא לתת לדם להישפך, ולארץ לא יחופר כי אם בדם שופכו. ויש גואל אדם ולא לעצור אותו. יש גאול אדם. אין דבר כזה שמישהו הרג ואתה אומר אין. הגאולת דם זה סוג של משפט, זה מופיע ככה בספר במדבר. אז מה אפשר לעשות פה? יואב שלוש פעמים, יש פה שלושה דיבורים עם האישה התקועית, שלושה שלבים פה בעקבות הסיפור הזה, ובשלושתם יואב עומד אחרי הקלעים ורוצה להחזיר את אבשלום, רוצה בעצם לסלוח לאבשלום. איך אפשר לסלוח לאבשלום? הסיפור הזה, וחוץ מזה, מה האינטרס שלו בסיפור? וחוץ מזה, מה הצורה שבה הוא משיב את אבשלום? מה עושה פה יואב? למה יואב מעורב בסיפור הזה? מה אתה שואל? אבל בצד השני יש משהו יותר חזק. אופציית שלמה לא אפשרית. בשום... אני אשכב על הרצפה. אומר יואב, אני אהיה שם זה לא יהיה. מה אתה אומר?
בגלל שזה כאילו בת שבע?
מה?
בגלל שזה הבן של בת שבע?
כן, זה רואים את זה בסוף. המרד שלו, הוא הולך עם אדוניה כשהוא מבין מה המחיר, והוא משלם בחייו על הדבר הזה. הוא רוצה את אדוניה, וגם הוא רצה את אבשלום בזמנו. הסיפור של בת שבע מבחינתו של יואב, זה אפשר לראות בכל מיני נקודות. הוא בלתי אפשרי. הוא לא יכול להקל אותו מסיבה פשוטה. היה שם דברים קשים. ומבחינת אדם הגון וישר כמוהו וישר שהולך, כמו שאמרת, נחרץ בפשטות ובבהירות, הדבר הזה לא יכול להוליד את הבן הממשיך. נקודה. אין מצב. זה בלתי אפשרי, זה בלתי נסבל. אבל מה אפשר לעשות שהקדוש ברוך הוא חשב אחרת? והקדוש ברוך הוא אהב את תשובה דוד, וקוראים לו ידידיה בעבור השם. ידידיה. ואת כל הדבר הזה, זה מחוץ ליכולת הקיבול של יואב. ולכן יואב, מאחרי הקלעים, אפשר לראות בפרקים האלה של מה שמתרחש בבית של דוד, עומד ובעצם בכמה צמתים, איפה שהדבר הזה הוא סוגר את שלמה, הוא רוצה לסגור את שלמה. האופציה של שלמה מבחינתו, והיא קשורה לבהירות הזאת, לעובדה הזאת שזה בלתי אפשרי, לא יכול להיות. מת הגיבור, דוד עשה את מה שעשה. אז מה אם עשה תשובה? הוא לא מקבל את הדבר. אז טוב, יש פה עוד באמת פרשיות מרתקות, אבל נראה לי ש... אז אני אראה את הדברים ככה כעקרונות, ופחות נראה את כל ההקשרים שלהם. בואו נלך לעוד מקום. איזה פרשה אמרתי שעכשיו? פרק י"ט. בואו נלך לפרק י"ט. בפרק י"ט אנחנו רואים מה? לא שומע.
שימי,
נכון. תזיין. אז אם כן, פה אנחנו רואים עכשיו, מה, ויומר המלך, מה לי ולכם לפניכם? ויומר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך אברנה ואסירה את ראשו? אז קודם כל רואים את בני צרויה, וקוראים לו אבישי בן צרויה, הוא כמו אומר, זה בני צרויה, זה הסיפור המשפחתי. אבל למה יואב לא מדבר פה? מה אתם אומרים? אפשר לראות פה את הדיבור של אבישי, ואפשר לראות פה גם את השתיקה של יואב. יואב לא בעמדה בהירה בכל השלב הזה. אגב, תוך כדי שחזל, יש בחזל על אדוניה, וגם אותו ילדה, איך כתוב שם? על מרד אדוניה, כבר דיברנו עליו. יש שם איזה לשון שהביאה את חזל לדרוש, שעכשיו לא על עמדתו של יואב, שיואב אצל, שבעצם רגע אחד, אצל אבשלום ביקש למרוד ולא מרד, ופה הוא מורד, משהו כזה, ביקש למרוד ולא מרד. זה לשון חזל, יש ממש מדרש בתחילת מלכים מלשון כזאת, לא ראיתי אותו עכשיו, אבל לפני כמה שנים, וממנו ממש ממש כתוב, כאילו משווים, ובעצם אומרים הוא רצה כבר למרוד במרד אבשלום, הוא לא סגור. אז הנה יש את מרד אבשלום, ויואב שותה, כי המצב שלו הוא באמת על הקרשים. מבחינתו נחצו קווים, כמו שאמרנו, תהליך הדרדור התחיל בתקופה של בני עמון, והלך ונמשך, וקרו דברים שמבחינתו הם בלתי אפשריים, והוא אומר את דברו. טוב, אז הנה, ומה עונה דוד? ויאמר המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כי יקלל, וכי אדוני אמר לו קלל לדוד, וכי מי אמר, מה עשית כן? תראו, פה יש נקודה מאוד חזקה. מה זה השם אמר לו? וידבר השם אל שימי, לך וקלל לדוד, ואמרת עליו, צא אצא איש אדמים. היה דבר כזה? מה זה השם אמר לו לקלל? מה אתם אומרים? קשה. השם אמר לו לקלל. אז התשובה, השם אמר לו לקלל, לא, אף אחד לא חושב שיש אמירה אלוקית כזה. אבל אני השם. ואם אני השם, אז זה הסיפור שלי, ואם זה הסיפור שלי, אז השם אמר לו. השם אמר לו, לא במובן של נבואה שהייתה, אלא במובן שזה זה מה שנכון, זה מה שצודק, זה מה שהאמת אומרת, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. במובן הגבוה של הדבר הזה. זה קבלת הדין והאחריות. זה בעצם... דוד אומר, אני עכשיו משלם על מה שאני עשיתי. אני אשם בכל הסיפור. אז אם אני אשם בכל הסיפור, לא הורגים את, את המורד בי. ולא הורגים את המורד בי, זה אמירה מאוד מאוד מורכבת, עמוקה, שמזמינה דברים מכבשונו של עולם. יש פה איזה פרדוקס כזה. זאת אומרת, רגע, הם עושים דברים קשים. עכשיו הוא סוכל את המלך, את כל הבנה. מה קורה פה? מה זאת אומרת? אבל אני אשם. מה זאת אומרת אתה אשם? אבל הוא מורד במלכות. טוב, אז גם על זה, הירושלמי אומר שאותם שישה חודשים היה דוד מקריב סעירה של אדיוט. לא היה לו דין של מורד במלך. למה? כי העם לא רצה אותו. וכשהעם לא רוצה, אז אין לו את הכוח של הציבור. וכשאין לו את כוח הציבור, אז אין לו את הכוח של מלך, אז אין לו את הכוח של מורד במלכות. כך אומר הירושלמי. אבל גם אם לא נלך אל עד המקום שלא היה לו את הכוח, דוד אומר, אני אחראי על הסיפור פה, זה אשמה שלי, אני לוקח על עצמי, אבל הוא מבזה את המלכות. עליי, השם אמר. הסיפור הזה זה איזושהי התבוננות שמאוד מאוד מבדילה בין דוד, שלוקח על עצמו, ויודע מתי להיות חלש, לבין יואב שרואה את המלכות כחזק, כמי שלא יכול לקבל דבר כזה, ולא רואה את הקשר הפנימי הזה, האם באמת אני ראוי לדבר הזה, ואם אני לא ראוי, אז אני לא חזק, אז אני לא תקיף. זה כמו אתה ראש ממשלה או מנהיג, יודע שהוא עשה דבר לא בסדר, ועכשיו יש מחירים, אבל במחירים האלה מישהו עכשיו עושה דברים, גם לא תוקף את המלך, עושה דברים. כמה כוח יש לך להיות חזק ותקיף? או שאתה אומר, אני לא יכול להיות תקיף, כי בעצם אני אשם בכל הסיפור. דוד נמצא בעמדה הזאת. אם ירצה, השם ירצה אותי והרעני אותו ואת נביאו, אז טוב, ואם לא, כל אמר, אז לא חפצתי בך, אז ככה יהיה. כאילו, לשון כזאת, לא זוכר כרגע אותה, אבל הלקיחת הארון, שהכהנים רוצים לקחת את הארון יחד עם דוד במרד אבשלום, הוא אומר, נחזיר את הארון לירושלים. אם הקדוש ברוך הוא ירצה אותי, אז אני אחזור לירושלים. ואם כל אמר, לא חפצתי בך, הנה אני אעשה לי כתוב בעיניו משהו כזה. מכיר, זוכרים את הפסוקים האלה? גם איפה? תתבב קפה. זה פסוקים כל כך יפים, בוא נקרא אותם. תתבב קפה. כן. ויומר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. אם אמצא חן בעיני אדוני וישיבני וירעני אותו ואת נביאו. ואם כה יאמר לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. מה ממש כמעט ציטטנו. רואים? אז זו התמונה הפנימית הזאת. והתמומה הפנימית הזאת לא נמצאת אצל בני צוריה. שם יש את התקיפות, שם יש את הבהירות, את החדות, את המלכות, את הממלכתיות, את המוסר. יש שם הרבה מוסר, אבל המקום הזה אני השם, ולכן עכשיו התנהגו בי בצורה כזאת. אז אמרתי, זה בני צוריה, דוד מדבר על בני צוריה. רגע, אז למה יואב לא שם? כי יואב יש לו עכשיו משבר גדול עם דוד בסיפור הזה. עוד מעט יהיה את הסיפור עם המסע, בין יתר, הכל נמצא בתקופת שבר ביניהם, אז לכן הוא לא מדבר. אבל בשיטה, בתפיסת עולם הברורה, בעצם הוא נמצא באותו מקום. בואו נלך לעוד מקום, איזושהי נקודת C בשבר, נקודה נוספת בשבר, בפרק י"ט. לא, לפני פרק י"ט, איפה ההוראה, איפה הוראה את לכם מבני אבשלום? פרק י"ח פסוק ה', הוראה ופקודה מאוד מאוד ברורה, נערכים למלחמה. ויפקוד דוד, תסתכלו פרק ה', ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות, וישלח פרק י"ח בתחילתו, וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, השלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. שימו לב, כמו אלוף פיקוד מרכז, אלוף פיקוד צפון, אלוף פיקוד דרום, נכון? שליש, שליש. ויאמר המלך אל העם, יצא יצא גם אני עמכם. ואמרו העם אל המלך, לא, 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 אתה לא. ויאמר עליהם המלך, אשר איתה בעיניכם אעשה, ויעמוד המלך על יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. עכשיו תסתכלו מה הוא אומר. ויצב המלך את יואב, את אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער לאבשלום, וכל העם שמעו בצבאות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. כל העם שמעו. ויצא העם השדה לקראת ישראל ותהי המלחמה וכו'. לאט הוא מודיע לכולם. ויצב המלך את יואב, את אבישי ואת איתי, שלושת אלופי הפיקוד. הוא מצווה אותם לאמור לאט לאט. כל העם יצאו. זאת אומרת, יש המעמד שכל העם נוכח בו. הכי ברור, שלא אף אחד יגיד שהוא לא הבין את הפקודה. הפקודה ברורה. לאט לכם לנער אבשלום. הוא קורא לו נער. אני שואל, למה הוא נותן את הפקודה הזאת? מה ההיגיון של דוד? אני שואל את דוד, למה? מה זאת אומרת? יש פה מלחמה. הוא מנסה להרוג אותך. הוא מנסה להרוג. יש פה צבא גדול. מה זאת אומרת לא להרוג אותו?
לאט לכם זה לא להרוג?
לאט לכם זה להיזהר מאוד. לאט לכם זה להיזהר. למה? למה להיזהר בו יותר מאחר? אז בואו נשאיר את זה רגע פתוח. אבל כולנו יודעים שיואב רואה את הדבר הזה. ויער איש אחד רואה את ויקרא אבשלום. תסתכלו פסוק ט', לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת שובח האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר, תלוי בשערותיו הגדולות והמיוחדות. וירא איש אחד ויגד ליואב, ויאמר היום ראיתי, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא הכיתוש ארצה? ועליי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת. הוא רוצה לתת לו קופה, משהו קטן, תסגור עניין. ואמר האיש אל יואב, ולא אנוכי שוקל על כפי 1,000 כסף, שום כסף בעולם, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור שימרו מי בן, שימרו בנפשי מי בנער, לא, שימרו מי בנער אבשלום. מה פתאום, אני לא עובר על פקודת המלך. כן, אם עשיתי בנפשי שקר בכל דבר ולא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד, הוא נותן לו על הראש. רואים זה, הוא נותן לו על הראש. כבר רואים שיואב כבר מבחינת העם רואים כל מיני דבר. אבל הוא הולך עם דוד ואמר עליו, הוא אומר לו, אתה גם לא תיתן לי גיבוי. ויאמר יואב, לא כן, כוחי לפניך. ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה, ויסובו 10 נערים, ויקו את אבנר וימיתו, נושאי כלי יואב, בפיקודו, בהובלתו, ויתקע יואב בשפר, וכו'. אחרי זה הוא שולח את הקושי בעזות ובבוטות אל דוד, ומצער את דוד צער נורא. ובתוך המקום הזה, עם הסיפור, עם ההודעה דרך הקושי שמראה כמה יואב שובר את הכלים, הוא לא בעדינות הולך, לא שובר, שולח קושי, קושי שלא מבין מכל העניין, ואומר יהיו כאויבי המלך, באמת מישהו שמריע שם ובכלל לא מבין את כל הסיפור וכל יהיו כנה, תסתכלו, יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך. הוא שלח מישהו שלא מבין כלום ממינו משמאלו ממה שקורה, והמישהו הזה אומר יש, הוא חושב שהוא בא למסר למלך ולא מבין את כל הסיפור, והכל בהוראתו של יואב שטורף את הכלים ורוצה להבין את דוד להראות לו את המציאות השבורה מול העיניים. הוא בתוך המקום הזה. עכשיו בואו תעזרו כוח לקרוא את הפסוקים, אבל המלך שומע את הדבר הזה. וירגז המלך ויעל אל עליית השער ויף, וכו אמר מלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, ומי יתן מותי, אני תחתך אבשלום, בני, בני. ויוגד ליואב. עכשיו אני שואל, מה זה? המלך דוד, מה זה בנך? זה עם ישראל, יש פה מלחמה, מתים אנשים, מה זה בנך? אותם, בני, 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 למה? חברים, אנחנו לא לומדים בעיון את החלק הזה, אבל אני רק אגיד, תסתכלו, בני, מי בוכה שם? מי נתן את הפקודה? דוד או המלך? דוד, המלך. ויעל וירגז המלך. למה לא דוד? זה אישי, זה אבא ובן. ויעל אל עליית השער ויאמר בני אבשלום וכו'. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה. הכל המלך. אין פה אבא, אין פה פעם אחת דוד. לא בפקודה ולא באיסור. במילים אחרות, כל מי שאומר שדוד עשה את זה משום מסור פנים, אינו אלא טועה. מה הכוונה? זה לא, זה מסור פנים אישי כזה, של אבא שמרחם על הבן, והלכו בדרך הזאת הרבה. זה לא מה שכתוב. המלך זה אומר, אפילו השם שלו לא נזכר שם. זה אומר שיש פה תפיסה. יש, זה אומר שהוא בעצם מבין, הסיפור הזה זה סיפור שלי. השם אמר לו, בעצם. השם אמר לו במובן הזה, אני אחראי לסיפור. אותה הגישה של השם אמר לו, כלל זה היה לשימי, ופה השם אמר, אני אחראי לסיפור, אני השם על הסיפור, אני השם. ויש פה גם תפיסת עולם, שאת המלכות אני לא אשקם, הבן שלי עשה לי דבר כזה, אני צריך להתפייס איתו, אני צריך לחזור, אני צריך לקחת אחריות, להוביל את הסיפור, ולא לבנות את העם על ידי הריגת מי שמרד. מי שמרד בי מרד, כי אני לא הייתי צריך בסדר. ברקע של הדברים, ארבעתיים ישלם, הוא אומר, אני גם נהנשתי משמיים, אבשלום היה שליח בתוך הסיפור הזה. ובתוך הסיפור הזה הוא מבין, ודוד כדרכו מול שאול, וכדרכו בגזרות אחרות, לחבר את המלכות מתוך ממלכתיות ומתוך שלום. ומתוך הושטת יד, ומתוך לקיחת אחריות, ולא מתוך לערוף ראשים של כל מי שנגדי. שאול הרג את כל מי שהתנגד ומעצר. דוד עושה דרך הפוכה. ומבחינתו, לא להרוג את אבשלום, זה היה עיקרון מכונן, עיקרון משמעותי. לקחת אחריות ולהבין, אני השם, ואני צריך לתקן, ואני צריך. הדבר הזה הוא חלק מכל הסיפור של תשובה דוד על בת שבע, שצריך ללמוד אותו לעומק. ללמוד לעומק את הסיפור הזה ולהבין מה היה שם, מה בעצם, איך דוד, כל התשובה של דוד היא תשובה של לקיחת אחריות על מה שקרה, ובמקום להיות חזק ותקיף וכן הלאה, קוראים כל מיני דברים ואומר, אני השם, אני השם, אני השם, ויחד עם זה מתקן ומתקן ומצליח באיזושהי דרך פלאית להחזיר את אמון העם, להחזיר את המידה שלו מול הקדוש ברוך הוא, ולאט לאט לשקם, עד שבסוף יגידו חכמים שבית המקדש נבנה על הקדוש ברוך הוא שסלח לו על חי דוד ובת שבע, מכיוון שהוא לא היה חזק ואמר לכולם אתם לא בסדר, הוא הבין שכל מה שקורה זה הסיפור שלו, והתמודד במגרש אחר שצריך לקרוא וללמוד את הפרקים האלה ולראות פרקי תשובה דוד. דוד הקים אולה של תשובה. תשובה מאהבה. תשובה של הרבה הרבה איסורים. חז"ל אומרים שהיה לו איסורים אינסופיים כל התקופה הזאת. עוד אני רוצה, אני מסתכל על השעון. אתם יודעים מה? יש לנו עוד פעם אחת על יואב, אתם רוצים? זה מעניין. אני גם ככה. טוב, אז בואו נשאיר את זה קצת פתוח, ופעם הבאה אנחנו נסגור את התמונה. כן. איך לסגור את הסיפור? דוד קרוע שם, הוא קרוע, זו שאלה טובה. למה אבשלום חזר לירושלים ודוד לא מדבר איתו? אתה שואל למה הוא לא סגר? הוא לא מדבר איתו. המרד פורץ אחרי שכבר תקופה ארוכה, דוד, לא זוכר, שנתיים, לא זוכר את המשך הזמן המדויק. שנתיים? דוד לא מדבר איתו. אז הוא רגע, למה החזרתם אותי מקשור? החזרתם אותי מקשור, ועכשיו אני, מה אני עושה פה? והסיפור מורכב, הרבה מורכבות יש שם. שלום בסך הכל. עשה דבר נורא, הרג את אמנון. אבל גם הסיפור של אמנון זה סיפור. הכל צריך לדעת. שאחרי הסיפור של בת שבע הבית של דוד מתפרק, כל הפרקים בעקבות הסיפור, כל מי שממעט במשקלו של החטא צריך להסביר מה קורה בבית של דוד. קוראים שם דברים קשים ביותר, הבית מתפרק, ודוד בעצם נכנס לתקופה שקשה ביותר, איסורים גדולים בכל הגזרות, בכל ארבעתיים ישלם, כל ארבעה עולם של נופל, וגם העולם הזה נופל, ודוד נע פה באיזשהו מין חוט, באיזושהי תנועה, לראות איך מצד אחד הוא מבין שהוא השם, אז הוא לוקח על אחריותו. מצד שני, הוא צריך לתקן, אבל הוא לא תקיף, הוא לא חזק. כי הוא יודע להיות חזק, זה להגיד, אתה לא בסדר? נתתי לך מכה ופתרנו את הבית. אומר דוד, אני לא בסדר. אז מה? מורכב. ברכת השם אליך.